דינור, עוד מעט שבת שלום.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון.
מה נשמע?
בסדר גמור. אני רוצה היום לספר לך על מה שאני קורא רושם ראשוני.
רושם ראשוני?
רושם ראשוני.
אז תגיד, שוקה, רושם ראשוני קובע או לא קובע?
בוא נספר את זה דרך סיפור. בוא נספר את זה דרך סיפור.
לא ידעתי למה אתה מכוון, אבל אני תמיד שואל את עצמי כשאני פוגש אנשים אחרי רושם ראשוני, נו מה, להתחשב באותו רושם ראשוני או לא? כי לפעמים זה מתהפך עליך, הרושם הראשוני.
ומה אתה אומר? ומה הגעת למסקנה במרום גילך?
המסקנה שלי, אחרי באמת הרבה הרבה מאוד מקרים שבהם מצאתי את עצמי מתרשם ושואל, הרושם שלי הוא שבדרך כלל, בדרך כלל, הרושם הראשוני כן קובע. גם אם חשבתי שטעיתי, פתאום התהפכו עליי דברים, והרושם הראשוני, כלומר האינטואיציה הראשונית, היא זו שהייתה נכונה. במקרה שלי.
אז כנראה שיש לך עין חדה מאוד. אז בוא נשמע את זה.
בוא נשמע.
סינתיה אוזיק, עיתונאית אמריקאית, היא אומרת ששני דברים לא ניתן להשיב לאחור. זמן ורושם ראשוני. מעידך פרנץ קפקא פעם הזהיר שהרושם הראשוני הוא תמיד לא מהימן, להבדיל ממה שאתה אמרת.
אתה מבין? גישות שונות.
אז בוא נראה איך באמת להתייחס לזה. יש לי איזה סיפור נחמד שקיבלתי. אתה יודע, לפעמים לא תמיד אני מחפש סיפורים, לפעמים סיפורים מחפשים אותי.
כן.
והגיע אליי סיפור שלקוח מסדרת ספרונים אמריקאית שנקראת כחוט השערה, והסיפור אומר כך: היא לא מוצאת חן בעיניי, כך אמרתי לחברה שלי. היה לי ממש בסדר ללכת כל יום לבית הספר איתך. לא צריך מישהי שתסתפח אלינו. הבחורה החדשה הזאת שהצטרפה אלינו פתאום, נתפסה בעיניי כאנוכית ושחצנית. היא הייתה יפה, עיניה היו ירוקות, גזרתה מושכת, כל הדברים שלא כל כך היו לי. מבטי הבנים ננעצו בה, מעולם לא בי. אליי פנו הבנים רק שרצו להעתיק שיעורי בית, כי אני הייתי כמובן החננה הידענית, הארונת שנשיותה טרם הנצח. ובהדרגה הסתבר שהיא גם מאוד אינטליגנטית, וזה רק הפיח רוח במדורת הקנאה שלי. אז פיתחתי אליה גישה מרירה ששרדה משך כל שנת לימודנו הראשונה בתיכון. ייתכן שזה נבע מכך שלא הייתי יפה כמוה, ייתכן שלא רציתי לחלוק את חברתי עם אחרת. אני לא הודיתי בכל אלה אז, אבל אני יכולה לראות זאת בבירור היום ממרום גילי. רושם ראשוני, כך היא אומרת, יכול להיות לגמרי שגוי, אבל הוא יכול לדבוק לנצח אם אתה נעול מחשבתית או מונע מקנאה. וכזו הייתי בשנתי הראשונה בתיכון. הנחתי לגבי החדשה הזו הנחות מחמירות מהרגע שהנחו עיניי עליה, סיכוי של אחד למיליון שאני אשנה דעתי. ובשנה השנייה בכיתה י' היא שוב צעדה איתנו בכל בוקר למורת רוחי. ואז מוזרות דרכי הגורל, קרה משהו ששינה את כל מערכת היחסים בינינו. אני יום אחד חליתי בדלקת התוספתן, אפנדיצית, ונדרשתי לניתוח מיידי. שכבתי בבית החולים כמהה למבקרים. וראה איזה פלא, המבקרת הראשונה שלא ממשפחתי כמובן, הייתה הנערה החדשה הזאת מבית הספר. הימים הבאים היו כמו תגלית עבורי, שכל מה שחשבתי עליה התברר לי כמוטעה. הבנתי אז ששפעתי אותה כפועל יוצא של המגרעות שלי. כן, שפעתי אותה כפועל יוצא של המגרעות שלי. והיא נכנסה אז אל החדר בבית החולים, חיוך רחב, כולה סימפתיה, ואמרה, חשבתי שתרצי מעט חברה. אני באתי בפליאה, לקח לי זמן להגיב. הנערה הזאת שחשתי אליה עוינות, הייתה עכשיו נוסעת כל יום לבית החולים, באוטובוס ציבורי, הלוך וחזור, משך כל 10 הימים שהייתי מאושפזת. היא תמיד הביאה לי ירחונים, תמיד הייתה פתוחה לשיחות. תהיתי אז, מה הייתה הסיבה לטוב הלב המתפרץ המוזר הזה שלה? מתברר לי לאט לאט שלא היה לה כל מניע מסתורי, חוץ מרצון לתמוך. וכך למדתי להכיר את טוב ליבה, את החום שקרן ממנה, את חוש ההומור שלה, היותה אשת שיחה כל כך מעניינת. וכאילו במגע של קסם, כל הגישה שלי אליה השתנתה. ואז אני פתחתי את ליבי ואת עיניי. ומה שראיתי אצלה כאנוכיות ויהירות, התבררו כביטחון עצמי. ביטחון עצמי, משהו שלא היה לי. כמישהי שתמיד ראתה עצמה כלא רצויה ולא נחשקת. לגבי יופיה, היא פשוט קיבלה את זה מהטבע. אז מדוע היה עליי לשמור זאת כנגדה? ומעניין, כשהכרתי, אז שמתי לב שהיא בכלל לא התהדרה ביופיה כפי שאני נהגתי להניח. ואז שבתי הביתה מבית החולים, והיא הייתה מגיעה עם שיעורי הבית ומחזירה אותם למחרת לבית הספר. ואל תשכחו, היא בכלל לא הייתה חברה שלי קודם לכן. כששבתי לבית הספר התחלנו לבלות שעות יחדיו. לקראת סוף השנה כבר לא ניתן היה להפריד בינינו. החברות שמצטה בינינו אז מחזיקה מעמד כבר למעלה מ-60 שנה. עד כמה שישמע מוזר, באמת זה מוזר, אני פעמים רבות מזכרת בדלקת התוספתן הזו שלי מאז בהרבה הכרת תודה. במשך תקופות רבות בחיי היא, אותה נערה, הייתה לצידי במסירות ובאמונה כמו אז בהתחלה. היא ליוותה אותי בנישואיי, בגידול ילדיי ובכל מיני משברים בחיי, וגם אני הייתי לצידה כשנזקקה לי, כשנישאה, אחר כך כשבעלה נפטר. מעולם, מעולם לא התחשבנו מי עושה יותר למי. ועדיין אני לא מבינה, כך היא מסיימת את סיפורה ואומרת, איך להזזל כל כך טעיתי ברושם הראשוני שלי, והייתי שבויה בשיפוט שלי משך שנה שלמה. איך? כך סיפרה ג'ויס סדבק בסדרת הספרים כחוט השערה בהוצאת קיווי בארצות הברית, שאגב כבר הזכרתי כאן פעם, שייכת לבחור ישראלי בשם איתן בטט ורעייתו סטייס.
למה אתה אומרת שוקה?
עכשיו אני אגיד לך, כדעתך איבדת בהתחלה, אז אני אגיד לך, לי
תראה, זה נורא הסיום. משתנה, זה, אני לא נחרץ במה שאמרתי, ובכל זאת מהניסיון שלי בדרך כלל, אני לא אומר, היו גם מקרים שונים, אחרים, אבל בדרך כלל הרושם הראשוני היה אמיתי.
אז כמו שאמרתי, כנראה שאתה חד העין, ויש את זה כנראה לא להרבה אנשים. אני אגב אישית עם השנים למדתי לחלק את זה לשניים.
אני חייב גם לומר, היו מקרים שטעיתי.
אני מניח. ואני רוצה לחלק את זה לשניים. אני למדתי לא להמעיט בחשיבות הרושם הראשוני ובהשפעתו, במיוחד כשאתה הוא זה שצריך להשאיר את הרושם. אתה יודע, כמו בראיון, עבודה או משהו כזה.
כן.
אבל מאידך, אני אישית ממשיך ונאבק כל הזמן בשיפוטיות האוטומטית שקופצת עליי.
מסכים בכלל.
להתרשמות ראשונה מהאחר. וכשאני שיפוטי אז, אני תמיד מזכיר לעצמי את הדברים החכמים כל כך של אמא טרסה, שאמרה שאתה עסוק בלשפוט אנשים כל העת, אין לך זמן לאהוב אותם.
איזה משפט יפה.
כשאתה עסוק בלשפוט אחרים כל העת, אין לך זמן לאהוב אותם.
שוק הדינור.
ליקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך, שמעון.